יום רביעי, פרשת קוירח. שלום וברכה, ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם המצווה שפתחה שערי שמיים. כתר בגוין, הגול אל קריף שליטה. חודש אלול, אחד הבניינים בעיר בני ברק, פרצה שריפה. כמובן שהזמינו מכבי אש. ברוך השם הגיעו, שריפה שיעשו מה שעשו, השריפה כבתה. באותו בניין, בקומת קרקע, התגורה אישה אלמנה לא עלינו. אמנם היא לא נזוקה מהאש, מהשן, אבל נגרם לה נזק גדול, כל המים שהמכבי אש שפריצו שם. היא הזיקה את הבת שלה שהייתה נשואה מזה 10 שנים, ולא זכתה לפרי בטן, וככה ביחד הם גרפו את כל המים, ייבשו, ניקו את הרהיטים, הכניסו את כל הבגדים והמצעים לכביסה. השכנים הגיעו להתנצל, אבל האישה הרגיעה אותם. אמרה להם, זה לא אשמתכם, העיקר שהבית לא נשרף, ברוך השם. נוכנה לקבל את הצער והאיסורים האלה בעבר. במהלך עבודות הניקיון בבית, גילתה פתאום הבת באחת המגירות איזה מכתב סגור, היא התבוננה, והיא ראה בכתב מה כתוב על המעטפה, היא רואה שהמכתב ממוען עליה, פותחת את המכתב, והיא רואה שמדובר בדרישה לתשלום חוב מזה רופא שיניים בגייטד, באנגליה. שהייתה שם לפני 10 שנים, למדה שם, ונזכרה, היא נזכרה שבזמנו אכן היא טופלה על ידי רופא, ונשאר לה שם חוב של $280. המכתב הוא כתב לה, שכיוון שהיא גר כעת בארץ ישראל, הוא לא מצפה שתצוץ אליו לשלם את החוב, אבל יש אפשרות להעביר את הכסף לבן שלו, שנמצא בארץ ישראל וגר בבני ברק. תאריך שוקל למכתב היה תאריך מלפני 10 שנים. התברר שאימא שלה התכוונה להביא לה את המכתב, ניח אותו במגירה, אבל שכחה ממנו. הבת מיד התקשרה לרופא, לבן של הרופא, התברר שעבר דירה, לא ידעו לאיפה. התקשרה לגייטד לברר, הודיעו לה שהרופא שיניים מצטער. היא הצליחה להשיג את השותף שלו, הוא התקין אותה שהבן עבר מבני ברק לבית שמש. מסר לה את הטלפון שלו, הצליחה סוף סוף להשיג אותו. ביקשה ממנו את הפרטי חשבון בנק שלו, וביצעה העברה בנקאית לחשבון שלו. סופו של הסיפור היה שבאותו שנה נפקדה האישה זכתה לבן זכר. היא אמרה, אני מתפללת 10 שנים, מייחלת לצופה, מקווה שהשם ישמע לתפילה שלי, אבל מנהיג העולם מסתכל על האדם של האדם, בודק אם הוא בקיאות מגזר. ואז אולי התפילות לא מתקבלות, שאדם ישבו עדיין גזר. ככה, היא הלכה לסביב, היא אומרת, הלכתי לסייע לאמא שלי לעשות מצווה, חזיקו אותי לתקן את אותו אבון ולהחזיר את הגזל לבעלים, ועד התפילות של הפרי בטן עלו לשמיים והתקבלו. זה הובא כאמור על ידי הרב גואל קריף בגיליון הידברות מתוך הספר, 102 סיפורים ששינו לאנשים את החיים. ואנחנו ממשיכים יום ידי אלולה. ליל הסדר בערבות סיביר, תיאור מיוחד שנרשם מפיו של הגאון רבי שמעון שניאורסון זצ"ל, ראש ישיבת שיבין, לרגל יום ידי אלולה. בשנות השואה האיומה הוא מספר, כשהיינו ביחד בסיביר בפסח, כשהתקרב החג התחלנו לעשות תחנות, לערוך את החג כדת וכדין. כמה חודשים מקודם כבר ניסינו כמה אופנים תחבולות להכין משהו בפסח, לא הצלחנו. פעם התגנבנו בחשאי למטבח, לקחת הפכה אדמה לחג, גם כשידענו שאנחנו מחסים את עצמנו את הכנעת נפשות, אבל בדיוק אז המחסן היה ריק מכל ידעבון לבין. איך בכל זאת אפשר לעשות את הפסח במחנה עבודה, תחת העיניים הפקוחה של השומרים הקומוניסטיים? היה מקובל במחנה שכל מי שלא בקו הבריאות, היה מקבל חופשה, חופשה למשך כמה זמן מעבודת הפרך. באותו זמן היה לו פתק, הוא מספר מהרופא, על החופשה. נו, אז אמר לי, אפשר לתקוען קראו לפסח, שלעשות מסות נוכל להתגנם למטבח, שיש שם קמח. וככה נעשה מקצת קמח, ובשביל לעזור להתקיים על כל הפסח, היה לנו מגפיים שנוכל למכור אותם, אוקיי, ובדמיהם, לקנות הפכה אדמה, לגזור מהם ימי החג. נו, הכל טוב ויפה, לעבוד לא נצטרך, אנחנו הרי חולים, קמח יהיה לפות מסות, ומה שניקח מהמטבח, ועל כל ימי פסח, את הפכה אדמה, מהגבות גפיים. שנקבל בעבורם. כשבינתיים נגמר זמן החופשה, הייתי צריך לחזור לעבודה. כמובן שזה יקשה לתוכניות לחג. לא עוד זה שהסתיימה חופשת המחלה, גם התחזק פתאום הפיקוח על המטבח. אז אם תן למחשבה לגנוב משם קמח, למצות נפלה וטרם יצא אל הפועל. אם לא יודע בזאת, יהיה חיסרון גדול בתפוחי האדמה. וחיסרון כזה מחנה עבודה שהיה במקום מדבר ורחוק מיישוב, פירושו רעב כבד ביותר. מספר שהוא מחתן אלי בית שלו, קיבל קצת כסף בשביל ממש מעט, ניסה לשחד את השומר במטבח, שיביא לי משהו, לקח את הכסף, לא הביא לי כלום. כך שמכל עבר, הוא רמו מכשולים ונעשה קשה, אני רק כאילו כל התוכנית בטלה, לגוזה ועברה מן העולם, לא נוכל עכשיו לעשות את הפסף, כמו שכיוונו. ואין לנו, אין לנו אלא לתלות ביטחוננו, ומי שיכולת בידו ולצפות לשלוח. ביום ליום פסח מתקרב ומציק, המצב מעיק מאוד על הלב, איך נוכל לערוך כאן חג הפסח, איך נקיימת לי לסדר יכול לפחות. גם אם במעט ובקמצים. אבל לערוך את החג כמו יהודי, רק כבר ממש ערב פסח, יום, יומיים לפני, ואין לנו כלום. היה במחנה ביטן קטן עם סנדלר וחיית, שהיה זה, התפקיד שלי מה לתקן את הבגדים למי שנקרא בגד, נעל. יום לפני זה נפל לי איזה כפתור מהבגד. חזרתי מהעבודה המפרכת שבוע ורצו את האקט שלי לגשת לחיית, אז ביקשתי ממישהו שיועיל בטובו להעביר את המלבוש חסר הכפתור לחיית. הוא עשה כבקשתי, אבל הוא השאיר את זה אצלו, לא החזיר לי אותו. טוב, אותו יום חזרתי מהעבודה, ליבי עליי דווה על החג שמתקרב ואין לי כלום. טוב, בינתיים ניגשתי לחיית, החיית והסנדלר ראו שניהם יהודים. אז ניגשתי לקח את הבגד, אחד התנצל שלרגל רוב אהב המלאכה, שהייתה לו מרגוע בגדים שהביאו לתקן, עוד לא הספיק. בקש שאני אשב כמה דקות ובינתיים הוא יתקן. חיכיתי, אבל המוח והלב היו נתונים על הפסח. מה מתקרב הוא בא, מה נעשה? ככה נאנחתי, אחת שמעת הנחה, שאלה למה אתה נאנח. אז אמרתי לו, מה פירוש? כבר ערב פסח, אין לנו כלום, לא רואים שום דבר. אז הוא שאל אותי החייד, איך אתה יכול להכין כאן פסח? אז אמרתי לו, היה לי קצת קמח, הייתי יכול לפות מצות, אבל אין לי כלום. אמר הסנדלר, אם ככה, אני יכול לעזור לך. הסנדלר יזקוק למלאכה שלו לתקן נעליים, כמות גדולה של קמח בשביל הדבק שהוא עושה את תומנו. הייתה לו גישה קלה יותר למטבח ולקמח, אז ממילא הוא יכל להביא קצת יותר קמח מה שנצרח לו. ככה עשה הסנדלר, הוא עשה איזה בלי צמורה, לא ביקש כזה. נו, קמח כבר יש לנו, מה? איך נעשה בקמח חוצות? זה היה תנור. היה תנור קטן שהיה בוער מחמם את הבית מהקור, אז אמרתי לו, הנה יש לך תנור, בוא נעשה. הוא הסכים, לקחנו איזה קומקום שעה שמלכנו על פני התנור, וככה הגלנו את התנור. הכשיר אותו להפיית מסצנצ'ה. הוא הביא את הקמח, הייתי צריך את היום לעבודה, שרתי את אחד מהיידים שעבד בלילה, שהוא יעשה את המצות ביום. הוא היה זריז. לש את הקמח בזרזות, ברח מהפק כדת, וכדין, הכל בזרזות, כמו שצריך. באמצע הפייה נכנס הנוטל שולניק, המפקד הראשי של המחנה, ואותו ביטן בדיוק. העיניים שלו נפלו על התנור, הוא ראה מצות שעל מה זה. עם הרבה הנס, גם היה יהודי. אמרו לו שיש פה זיהודי במחנה שרוצה לאפות מצות לפסח. טוב, לא אגיב כלום, כאילו לא ראה, הלך. נו, אין לנו מצות. של מרור משובי בצל, הוא אומר שמרור בפעל היה שם מספיק. אז הוא אומר, גם הגענו קומקום, אחרי זה הרתחנו בתי, זה היה לנו לארבע מסעות, כשתראינו איזשהו ליל הסדר. באמצע הליל הסדר, נכנס יהודי אחד, סיפר לנו שראש אחד קומוניסט מושבע, דורש כאן ברבים על החוצפה, והזאת שיהודי כאן מחניה, עושה לו סדר, כמובן שהפחד היה גדול. ותוך כדי באמת הגיע איזה שליח, איזה שאל שהמפקד של המחנה קורא לי. כמובן שהפחד מאוד גדול, ואז הגעתי אליו, הוא אמר לי, זה נכון? שמעתי לך שאתה אומר לי שאתה לא אוכל לחם בפסח. אמרתי לו, כן, אז שלך תחזיק כוח. במעמד, בעבודה קשה מפרשת, בכפור הנורא, בלי לחם. אמר, ככה הוא שאל אותי, ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה, אני אתן לך עבודה קלה, אמר לעצמו. נתנו לו להיות עוזר לרופא. ובחורת שחזרנו מהעבודה, שם הייתה דרך מושלגת, ארוכה ורחבה, שנשאה עליה איזו עגלה מיוחדת להרוות ספר מושלגת, מלאה בתפוחי אדמה, לא פחות ולא יותר, מלאה בתפוחי אדמה, פתאום התהפכה, וכל הרמה של התפוחי אדמה גם התפזרה. וככה כשחזרנו מהעבודה, מצאנו את כל הירקות האלו, פזורים על הדרך, גם זה אני עשיתי, וכמובן שאספנו, קיבלנו תפוחי אדמה, וככה לנו מזון לכל החיים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו משאירים עבודה עם השוט הימי. שאלה, אחד המספר שהוא מזכיר דירה לשנה, נתנו לו 12 צ'קים, 12 חודשים. עכשיו הסוחר מציע לשנה מזמן 3 חודשים מראש תמורת הנחה. הוא אומר, אני זקוק מאוד למזומן במצב החירום, יש בזה ריבית. שתמורת הקדמת התשלום אני מוציא לו. אז התשובה אומר הרב שוורפוד שזה אין בזה ריבית, זה מותר. בגלל שבסחירות, כיוון שבשעת התשלום הוא קונה את זכות השימוש בדירה למשך התקופה שהוא שילם עליה, זה לא הלוואה, גם האופן שהוא כבר סגר המחשבה, פתאום מותר להזיל עבור הקדמת הפירעון. וכל זה הוא אומר, דווקא אם הדירה פנויה והסוחר יכול להיכנס לגור שם, אבל אם משלם מראש זמן שסוחר אחר בדירה ורוצה לזכור בזמן שהדירה תתכנס, אז כן צריך יש איסור, כי הדירה מזכירת לו רק בשעה שהוא משלם. ואנחנו משכם רבותיי מחפץ חיים יומי. היום מתחילים את הסופים הראשונים מכלל א' מלכות בשנורת. והגוי, על הבר מים חיים כדי מחפץ חיים, שיתכן לפרש שהפוסק רוצה לחרוכי לתורה, רוצה ללמד אותם שגבור משעת תהליכה עוברים על איסור, כך גם הוא רוצה לשלוח אחר כך. בבור מוסוף מביאים בעניין הזה, אחד הולך לבית הכנסת לשמוע דרשה, אבל לא לשמוע את הדרשה, אלא בשביל לשמוע ולהתלוצץ אחרי זה מהדברים שלו. אז זה החפץ חיים כבר כותב, שכבר בזמן מרוצתו לבית הכנסת יש להם אבון הליכה. אחרי זה כשמצוחקים עליו, אז שוב יש להם. וגם ההליכה עשו מלבד אמון הרשולות עצמו. אם הוא הלך ובסוף הוא התחרק, הוא הסתפק בזה הרב שטמן בעלת השחר, האם הוא עובר עד בגלל ההליכה? כמו שאנחנו בסדר מדמי את זה למשקולות, שהוא עובר בלב על עצם החיית המשקולות, זה אבל לא השתמש. עוד מבין שהטעם שבצור השנור גם ההליכה פה, יש שבירו על פי מה שקודם אנחנו עושים לכמון, שאיסור השנור חלוק משאר איסור השמין אדם לחווי רואי. מוגיע זה לבואו שהתגלות שלו זה שבהם האיסור הוא רק בתוצאה. שאם ירצה לגדול ולחשוק את חברו ולא יעלה בידו, ודאי בידו עבור גזל בוש. או שאין כאן לילן לשנורי, גם לא יבוא שום נזק לחבורה זה דיבור. עובר על איסור, כמעט שאת עצם הדיבור בגנות חבורה, עשתה תורה משום בחירתו לחייב ולהרשיע את החבר ושמחתו לי. ואנחנו רבותיי משכים דקה מתוקה. דברים מרתקים על הדפיים. אנחנו אוחזים, יש פה, אנחנו אוחזים בדפיים מדף קוף ג' יש פה את הדברים שהזכרנו אתמול. מרבה סיני בשביל. אנחנו נמשיך עם דף רמי והלוכן. אנחנו עושים שעת הבא בסימן טוב פריטט פיוד. עד איזה תאריך אסור לאכול חודש? חמש תני דגן, שתה עשרה, כוסמי שבועל שואל ושפון, שנזרעו באדמה, בסמוך לתזיין, וניסון באופן שלא הספיקו להשריש באדמה לפני זה המנסן אסורים באכילה מהתורה, עד להקרבת קורבן העומר. תזיין ניסן של השנה הבאה, האיסור הזה מכונה בקצרה איסור חודש. בזמן הזה שלא מקריבים את קורבן העומר, אז אסור איסור החודש באכילה עד תחילת ליל, וזה המנסן של השנה הבאה. ובחוץ לארץ אסור לאכול אותו עד תחילת ליל י"ח. כדרך שנוהגים לעשות שם יום טוב שני, ונוגע לאורך הזמן שנדרש לה שלושה נחלקו הפסקים, מושלושה ימים או 14 יום, ויש מי שערה בשל יצא כצורך מצווה, להקל ולאכול מצווה שנזרע פחות מ-14 יום לפני את זה הניתן, שאדמה לך מרבות גשמים, שאז השרשה מהירה יותר. וגם יש למגמור, נחלקו תנועים והמוירואים, עם איסור חודש טעם גם בחוץ להר. או שרק בארץ ישראל, ולהלוך לדעת רוב הראשונים שהאיסור הוא גם בחוץ לארץ וגם בדבר של גויים, כך פסקו השולחן ערוך, הגויים והאחרונים רבים. יש מהראשונים שסוברים שבמקרה של גויים, שבסליחה, שבתבואה, שבמקרה של ספק אפשר להקל ולהחשיב את איסור חודש בחוץ לארץ, כאיסור דרבנן. ויש אומרים שבחוץ לארץ האיסור מדרבנן, ויש מהם שסובר שגם האיסור הזה אינו אלא במקומות הסמוכים לארץ ישראל, ובמקומות הרחוקים אין איסור חדש גם מדרבנן. למעשה, במשך השנים היו מקומות בחוץ לארץ שנהגו להקל בשעת הדחק, כדעה סוברת שאין איסור במקומות הרחוקים, או לפחות כדעה סוברת שהאיסור מדרבנן הוא ודאי ראוי להשמיר כדעת רוב הראשונים בשולחן ערוך שהאיסור מדאורייתא. על הסוהרים שפטרו לצורך מנחה סוהרים אשר מקריבים את ז' ניסן אומרת התורה הרי שקצירכם ופרשו חז"ל שקצירה הזו צריכה להיות הראשונה לכל הקצירות ולכן אסור לקצור בכל ארץ ישראל אפילו שבוע לתשעד חמש שמיני דגן לפני שקוצרים את הסוהרים למנחה סוהרים בזמן הזה שלא קוצרים סוהרים למנחה סוהרים יש אומרים שהאיסור לקצור עד תחילת ליל ט"ז בניסן יש אומרים שהאיסור עד תחילת יום ט"ז יש אומרים שדעה פסוקים נראה שהאיסור בכלל לא קיים בזמן הזה ככה מנהג אבל רצוי להחמיר יש משורה להימנע גם בקשת שיבולי בר לפני הזמן הזה, וזה אני ניסן. וחוץ לארץ אין איסור קצירה מדבורה חדשה גם לפני, כי זה אני ניסן במתורה, למדרבונן, וגם לדעת הסורים שחרות השסור בה שלה חוץ לארץ מהתורה, ואת זה אין. עד כאן בניין לפעמים בעלו החושבים מה דיום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. קו התאריך זה קו דמיוני שעובר מצפונה של גדור הארץ לדרומו, ועל פי בנימני ימי השבוע לשני צדדיו, זאת אומרת, שעה שמצידו המערבי מתחיל יום שני, מצידו המזרחי מתחיל יום ראשון, וכן הלאה. מי ששחר באחד ימי ספרת עומר לספור את ספרת עומר, הוא צריך להמשיך לספור עומר הבאים, אלא אבל לא בברכה, הוא ישתדל לצאת ידי חובת הברכה בשמיעה מבשום. לאח שנעשה בר מצווה באחד ימי ספרת עומר, וספר קורד לאותו יום, לדעת הספרים ממשיך לספור עם ברכה, יש אומרים שלא לספור עם ברכה. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, מהי מצה נפוחה? רבותינו הראשונים כתבו שמצה נפוחה עשרה באכילה, כמובן בסקר עמו. כתבו הפוסקים שיש שני פירושים למצה נפוחה. אחד זה התפרדות בעובי המצה לשניים, שחלק גדול נפוח כלפי מעלה והשני במקום מציאה מצה, כל עובי המצה נפוח כלפי מעלה. גם כשמקום נפוחות זה רק בקצוות, המצה כולה נאסורה, אפילו שגודלה פי 60 במקום נפוחות. יש הסוברים שבמקרה שלא נוצרה התפרדות בעובי המצה, אלא כל עובי המצה נפוח, בפירוש השני, אין איסור לאכול אלא את מקום הניפוח בסביבותיו. הרוחב כדי נפילה, ולא את שאר המצב. דבר איתנו דבבי, כאן היה מרקה בפדיש במשכן, מה צריך להקפיד בקריבת סתם, וכיצד להתכן, הכותל חצי מילה מתחייב. כך ועל עוד שמעניני, נלמד היום מסכת שבת, דף קוף ג' ולסיום רבותיי, התסודקות יומית. שש מצוות מדיעות, אנחנו ממשיכים, אנחנו עובדים במצווה השלישית, אחדות השם. מצווה ליחדו, שנאמר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, פירוש דה, כי השם שווה את הכל ברצינו, והוא אלוקינו, המשגיח כל העולמות, הוא השם אחד בשום שיתוף, וחייב על כל אחד מישראל להרגע מצוות איכות. תודה רבותה להתבונן, לעתים קרובות בכך שהשם אחד, ולא שום שיתוף, כל עבודתנו, כל עבודתנו רק לא. פעם התבטא מרון הגרש בוזנר ואמר שלמעלה משלים שנה שאין יום שאני לא מערר במצוות שש מצוות מדיעות אפילו יותר מ-100 פעמים זו. כך המובא בספר בלתי יבוא. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם שכם ונפלא, רבה הצלחה בכל אשר נפנה ובכל תבוגשמיות וכל טוב סדר.